שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מוישי כהן, רב אורי כהן. מתחילים. ושמחת בחגך. לא התבלבלתי. זה לא שאימת הדין מלחיצה אותי כל כך, שהחלטתי לדלג שבוע ולעבור ישר לזמן שמחתנו, אלא חג הסוכות השנה, באמת, טורף מלפניו ומאחריו. היות שבשבוע הבא לא יתקיים כמובן שיעור בגלל החג, ראוי כבר השבוע להתחיל לדבר ולהתחיל להתבונן בחג הסוכות תשפ"ג. נקווה שלא היה כמוהו, והוא באמת יסמל את החלום הגדול ביותר שלנו. מחר בלילה, בעוד שבוע, במוצאי החג הראשון של סוכות, נזכה לאירוע הקל הגדול ביותר שהיה. זה כבר יהיה בעזרת השם אחרי ביאת המשיח, ואחרי תקיעת שופר גדול, ואחרי התקבצות כל ישראל לארצנו. ובמוצאי החג הראשון של סוכות, אנחנו מצווים, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף. במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות הראשון, אחרי שמתחיל בעצם את השמיטה החדשה, את שבע השנים הבאות, אנחנו מצווים כל ישראל להתקהל אל בית מקדשנו, אל הר הבית, ושם בראש כולם יושב המלך על במה גבוהה וקורא בפרשיות התורה ומחזק את ישראל למען ישמעו ולמען ילמדו ליראה את השם אלוקיכם. והשנה בעזרת השם, באמונה גדולה, בתפילה גדולה, בתקווה גדולה, זה יקרה. ונזכה להתקבץ ולקיים את המצווה הזו, שיהודים לא קיימו אותה כבר מי יודע כמה אלפי שנים. האזכור האחרון הוא אצל אגריפס המלך, אז קרוב ל-2000 שנה שיהודים לא קיימו את מצוות הקהל, ואנחנו בעזרת השם נזכה לזה. אז כתאימה ממאכלי השבת עוד לפני השבת, אנחנו רוצים כבר היום, למרות שעומדים בערב יום הכיפורים, אבל המעמד הוא כל כך גדול, ונקשר את הדברים גם לעיון מיוחד מאוד בענייני הווידוי של יום הכיפורים, אנחנו רוצים כבר עכשיו להתבונן בסוד הזה של הקהל, בבשורה העצומה שהוא נותן לחיינו, כי מדובר באמת במצווה, בהוראה, בהלכה שהיא משנת חיים, שהיא נוגעת כל כך לחיים שלנו, הפשוטים, היומיומיים, כגברים, כנשים, כהורים לילדים, כילדים להורים, כאנשים שחיים בקהילות, בחברותות, חיים כחלק מקבוצות, לעצם מושג מערכת היחסים. אנחנו רוצים ללמוד מהקהל על השאלה הכי פשוטה שאדם שואל את עצמו היום, כל יום. האם בעולם של היום, שלכל אחד כבר יש כל כך הרבה ספרים בבית, האם הוא צריך ללכת ללמוד עם חברותה? האם הוא צריך ללכת ללמוד שיעור בבית הכנסת, בקבוצה? בעידן הטכנולוגי של היום, שכל אחד יכול מהטלפון לשמוע שיעור, לראות שיעור, לכתוב שיעור, מהמחשב אפשר את כל התורה כולה ללמוד. בעידן שבו כל אחד הפך להיות כל כך אינדיבידואלי, חי לעצמו, יכול לחיות את כל החיים בלי לראות אנשים. אפשר היום לשלוח אפילו בהודעה, בטלפון, הודעת התנצלות בערב יום הכיפורים. מה שפעם היה עניין כל כך אישי, כל כך מחבר, כל כך מגבש, שילדים היו צריכים ללכת לטפוק בבית ההורים, ולהישיר מבט, ולהוריד דמעה, ולבקש סליחה, ולראות את הפנים של אבא או הפנים של אמא, שבהתחלה כועסות ומופתעות, ואחרי זה מתרקחות. והחיוך היה מחבר ומתחיל חיים חדשים. היום כבר לא צריך את כל זה. אפשר פשוט לשלוח הודעה. אני מתנצל שתהיה שנה טובה. לא שאני אומר שזה ראוי, אבל אני אומר שנוצר עולם חדש, שבו אדם יכול לחיות את כל החיים בתוך קירות ביתו ולא לצאת בכלל. והשאלה היא, מה היתרון של חברה? מה היתרון של לחיות ביחד? אנחנו חיים בעידן שבו גברים לא צריכים נשים בשביל לפרנס, ונשים לא צריכות גברים בשביל לפרנס. היום כל אחד שרוצה ובוחר כך, יכול לעמוד על דעתו ולפרנס את עצמו. אנחנו חיים בעידן שבו יש כל מיני עמדות, כמה ילדים הם משפחה טובה, כמה צריכים, האם בכלל יבואו אנשים ויגידו, הבדידות כבר הפכה בהרבה מקומות לערך, עזוב, יותר טוב לחיות לבד, בוא נדחה את החתונה כמה שאפשר, לא צריך את כל זה. מהו הערך של הביחד, בעידן שהפך להיות כל כך אינדיבידואלי וכל כך עצמי. אז אנחנו רוצים באמת לפתח נקודה שהיא יסוד היסודות של היהדות. החשיבות של להיות עם אחרים. החשיבות של לחיות בקהילה, לחיות בקבוצה, לחיות במשפחה, לחיות בזוג. יותר ממה שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. אנחנו שלמים רק ביחד, ואנחנו רוצים לפתח את זה. למעשה המצווה הזו של הקהל, מעלה תמיהה גדולה. בשביל מה צריך את זה? זה באמת כל כך יפה שכל עם ישראל, תחשבו על התיאור הזה, שאנחנו נזכה ביום שני בלילה, כל עם ישראל מכל הארץ, להיכנס למכוניות, מוצאי חג סוכות, החג יצא לקראת שבע נניח, מכל הארץ יהודים ייכנסו למכוניות, יעלו לירושלים, אנשים, נשים וטף. התורה מדגישה טף, שזה לא לשון כל כך מצויה. בפסוק הבא אחר כך כתוב, בניכם אשר לא ידעו. זאת אומרת שטף זה לא בנים. טף זה קטני קטנים, אפילו יונקים בעגלות. כל עם ישראל יעלה לירושלים, אנשים, נשים וטף, משפחות שלמות, עם העגלות, עם התינוקות, מהזקנים עד הצעירים, והתקבצו כולם בחצר הר הבית למה? לשמוע את דבר המלך, לקרוא בתורה ולהתחזק בהלכות התורה. זה מאוד מרגש ומאוד יפה, אבל מצד שני, זה לא יכול להצליח. כי הכלל הראשון בשיעור זה לא להביא ילדים, והכלל השני, להתאים את זה לקבוצות גיל, ולהתאים את זה למגזרים נפרדים. בדרך כלל שיעור לגברים לא כל כך מתאים כשיעור לנשים. ושיעור לנשים לא כל כך מתאים כשיעור לגברים. אנחנו רואים כשמשה רבנו נתן את התורה, אז הייתה דרך אחת שבה הוא דיבר לנשים, דיבר דברים רכים, ודרך אחרת שבה הוא דיבר לגברים, דברים קשים. ובוודאי שגברים ונשים לא יכולים ללמוד ביחד עם ילדים. אז מהי הסיבה למצווה תרי"ב, המצווה הכמעט אחרונה, שמשה רבינו מצווה ביום אותו, קראנו אתמול בתורה, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, למה נלמדו? איך אפשר ללמוד אנשים, נשים וטף יחד? זה לא יכול להצליח, מה גם אני מנסה לחשוב, איך עשו את זה לפני 2000 שנה, כשלא היו רמקולים ולא היו מסכים, זה כנראה היה איזשהו נס, שכולם שמעו את המלך. אבל מה המטרה לקבץ את כל עם ישראל ביחד, משפחות שלמות, כדי ללמוד? בפשטות, כך אומר הרמב״ם, להקשיב באימה וביראה, ברעדה, כיום שניתנה בו בסיני. בפשטות מעמד הקל, נועד להיות השבעה, נועד להיות קבלת האזרחות, נועד לשחזר את מתן תורה בהר סיני. משה רבינו נותן את המצווה הזו ביום אותו, וילך משה, וידבר את כל הדברים האלה, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. כי הקל, כמו המצווה הבאה אחריו, מצוות כתיבת ספר תורה, אלו מצוות עבור היום שאחרי. עבור היום שניכנס לארץ, ומשה רבינו כבר לא יהיה, וניתמע בין הגויים, ונשקע בהבלי החומר, ובעייפות היום יום. וכאן מצווה אותנו התורה כל 7 שנים לשחזר את מעמד הר סיני. לעמוד למרגלות הר הבית, אנשים, נשים וטף, כמו שעמדנו אז למרגלות הר סיני. כך בפשטות. אבל בכל אופן אנחנו רוצים להוציא מזה לקח יותר פשוט מאשר מעמד הר סיני, כי אנחנו היום בגלות לא יכולים לשחזר את מעמד הר סיני. אז איזה לקח ואיזה הוראה נצחית יש מהקהל גם היום. ובואו נפתח נקודה מיוחדת במינה, שקשורה כל כך לרגע הזה ממש, שהיא בוודאי תשפיע על המעשה הבא שכל אחד מאיתנו יעשה, אחרי שיסתיים השיעור הזה. את הקדוש ברוך הוא עובדים ביחד. למעלה, לטפס בית אל, אנחנו לא מטפסים ביחידות, אלא בזוגות, במשפחות, בקהילות ובשבטים. המסר הכי פשוט של הקל הוא שצריכים להיות ביחד. עד כמה שאדם יכול לטפס בכוחות עצמו, הוא יטפס פי כמה וכמה ויגיע הרבה יותר גבוה כשהוא כחלק מקבוצה וחלק ממשפחה וחלק מזוג וחלק משבט. ונדבר על זה בשתי רמות. זו למעלה מזו, קודם כל ברמה הפשוטה ביותר, ונגיד רעיונות מיוחדים במינם על זה. לעולם אדם בכוחות עצמו לא יגיע למה שהוא יגיע ביחד. אתם יודעים, בשביל להתקדם צריכים שתי רגליים. רגל אחת לא מספיקה. בשביל לפעול צריכים שתי ידיים, יד אחת לא מספיקה. ובשביל להתקדם הרבה, צריכים כמה וכמה שיעזרו לנו. בשביל לעשות הליכה מיוחדת, איזשהו ריקוד, או ריצה, או איזשהו משחק, לעשות איזושהי הליכה מיוחדת, אנחנו כבר צריכים מורה, וכמה מורים, אנחנו לא יכולים לבד. בשביל להתקדם צריכים שתי רגליים, בשביל להתקדם הרבה, צריכים כמה רגליים, וכמה ראשים וכמה ידיים. כשאנחנו ביחד, הכוח שלנו מוכפל, כי זה התקבצות של כמה כישרונות ביחד. זה נותן את החריצות, וזה נותן את החוכמה, וזה נותן את הלב, וזה נותן את החיוך. וזה נותן את המשמעות, וזה נותן את הכסף. יהודי צריך לעבוד את השם ביחד, כי ככה הוא מתעשר הרבה יותר. איך אומרת הגמרא דברים מופלאים? או חברותה או מיטותה. ויש שתי ראיות בגמרא שחזל לא התכוונו סתם כסיסמה, אלא המשפט המבהיל הזה, הוא התקיים בפועל ממש, ואני אביא לזה שתי דוגמאות שחזל חשבו, שחיים של יחידות, חס ושלום, כבר עדיף עליהם הצד השני של החיים. לחיות לבד, חשבו חזל, זה לא חיים. עדיף כבר ללכת מהעולם. זאת אומרת שהחיים, לחיות, בשביל לחיות צריכים ידיים, וצריכים רגליים, וצריכים נשימה. ובשביל לחיות צריכים עוד מישהו לצדנו. ואם זה מדובר על לימוד או עבודת השם, צריכים כמה אנשים לצדנו. ונביא לזה שתי דוגמאות מהגמרא. הדוגמה המפורסמת, או חברותה או מיטותה. זה הסיפור של חוני המעגל. כולם יודעים, חוני המעגל הלך בדרך, וראה אדם שנוטע עץ חרובים. שאל אותו, בשביל מי אתה נוטע? הרי עץ חרובים, עד שהוא מפיק פירות משובחים, זה 70 שנה. אז בשביל מי אתה נוטע? הרי כבר לא תהיה פה. אמר האדם, אני נוטע בשביל הילדים שלי, כמו שההורים שלי נטעו בשבילי. אני נוטע בשביל הדורות הבאים, לא בשביל עצמי. חוני הרגיש עייפות גדולה ונרדם למרגילות העץ. הוא מתעורר, והוא רואה שעץ החרובים ניסה לגובה, הוציא כבר פירות, ואדם כותף מהם, אדם צעיר כותף מהם. אבל רגע, אני כשנרדמתי הרי רק נטעו את העץ, וקודם זה היה אדם מבוגר, ועכשיו זה אדם צעיר. והוא הבין שהוא ישן 70 שנה. הוא רץ מהר, הביתה לא הכירו אותו. הוא רץ לבית המדרש, ושם הוא שומע את אחד התלמידים אומר, וואו, הדברים מהירים היום, כאילו חוני המעגל היה פה. לחוני הייתה כזאת הסברה, כזה שפה ברורה ומהירה. הדברים מהירים לנו היום, כאילו חוני המעגל היה פה. הוא שומע את שמו. הוא לא האמין, הוא התפרץ לתוך השיחה, ואמר, אני חוני המעגל. צחקו ממנו. חוני המעגל כבר 70 שנה לא בעולם. מי זה האדם התימהוני הזה, שמציג את עצמו כחוני המעגל? התרחקו ממנו. ניסה למצוא לעצמו שם איזה חברותה ללמוד איתה. אבל כשהתחיל לספר על עצמו שהוא חוני המעגל, החברותה התרחק ממנו. אתה זקוק לבדיקה פסיכיאטרית. והוא קלט שהוא נותר לבד ליד הגמרא. והוא ביקש את נפשו למות, והתקיימה בקשתו, הלך מהעולם. אדם שקרא לו נס כזה, להתעורר משינה של 70 שנה, ביקש ללכת מהעולם כשגילה שהוא לבד. ורבא, כשהיה מספר את הסיפור, היה מסכם, זה מה שאומרים חז"ל, או חברותה או מיטותה. אי אפשר לחיות לבד, לבד אלו לא חיים. כמו שקשה מאוד לחיות השם מרחם עם רגל אחת, עם יד אחת. הסומה חשוב כמת. תכונה שחסרה היא חשובה כמת. כך גם לחיות לבד. זה חסר חצי אדם. אבל יש על זה סיפור עוד יותר מבהיל ומפחיד בגמרא. כשחושבים על זה, זה אפילו קשה לספר אותו. הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שני סיפורים סותרים. רבי יוחנן מצד אחד היה אדם, כמה שהיה גדול, מרדעת רד ארץ ישראל, מחבר התלמוד הירושלמי, רבי יוחנן. בשביל להזכיר את שמו, צריכים לעמוד. יחד עם זה מספרת הגמרא שבאופן אישי, הוא היה אדם למוד סבל. אב שקול שהשם מרחם לו עלינו ולא על אף אחד מישראל, נפטרו כל ילדיו בחייו. הלך מהעולם בלא בנים. ויחד עם זה, אומרת הגמרא שרבי יוחנן היה הולך ומנחם אנשים. הוא היה השם מרחם מחזיק בכיסו עצם של בנו העשירי, או כמו שמפרשים שזה לא היה עצם אלא שן, כי עצם היא מתאמת, אי אפשר ללכת עם עצם. אז זה היה שן של בנו העשירי, והיה אומר לאנשים, אילו איסורים של אהבה, אנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך. אז רבי יוחנן מצד אחד התמודד עם כאב ואיסורים, השם מרחם של משפחה שנקדה, המשפחה שנגמרה. והוא התמודד עם זה, ולא רק שהתמודד עם זה, עוד ניחם אחרים. ומצד שני מספרת עליו הגמרא במציע פי דלת, שנוצר דין ודברים חריף בינו לבין החברותה שלו, בינו לבין ריש לקיש, והוא הקפיד על ריש לקיש. וריש לקיש כתוצאה מהקפידה נפטר. וכשרבי יוחנן הבין שהוא נשאר לבד בלי החברותה, כביכול, כביכול אומרת הגמרא שנטרפה עליו דעתו, והלך מהעולם בצורה נוראה כזו. ספרת שם הגמרא שניסו לתת לו חברותה אחרת. הביאו את רבי אלעזר בן פדת שהיה גדול התלמידים בישיבה להציל אותו. ראו איך שהוא הולך ושוקע בתוך עצמו. הביאו תלמיד חכם אחר. אמר להם איפה הוא ואיפה ריש לקיש. הוא אומר כן על כל מה שאני אומר. הוא מביא לי 24 ראיות. ריש לקיש היה מקשה 24 קושיות. זה החבר שחסר לי. לא חסר לי חבר שילטף אותי. חסר לי חבר שיאתגר אותי. ובלעדי חברותה כזאת, רבי יוחנן לא הצליח ללמוד, הוא בלא תורה, הוא לא מצא טעם בחיים, עד שנטרפה עליו דעתו. עכשיו נחשוב על הסתירה בין הסיפורים. השם ירחם להתמודד עם צרה אישית של ילדים, הוא יתמודד ועוד ניחם אחרים. אבל בלי חברותה, אלה לא חיים. למה? כנראה כמה שקשה לומר שלא נדע. ילדים זה סוף סוף מציאות נוספת. אבל אתה אדם בין כך ובין כך. אבל חברותה? חברותה זה ללמוד. אצל רבי יוחנן, אם הוא לא יכול ללמוד, אם הלימוד שלו לוקה בחסר, אם אין לו מי שישאל אותו את ה-24 קושיות, ויאתגר אותו ויעמיק את הלימוד שלו, שהוא יגיע לעמיתתה של תורה, אז הוא עצמו לא קיים. זה לא עניין שנוסף עליו. הוא עצמו אין לו טעם בחיים. או חברותה או מיתות הפירוש, אדם בשביל לחיות, צריך עוד מישהו לצידו. כי לכל אחד יש רק יכולת אחת. וסך היכולות האנושי הוא עצום. אז כשאנחנו ביחד, אלו שתי רגליים. אלו שתי כוחות שמתקבצים ומחזקים האחד את השני. ואותו דבר זה בחברותה, ואותו דבר זה במשפחה, בין בני זוג, ואותו דבר זה בין הורים לילדים. לא רק שהורים נותנים לילדים. הילדים מחזירים להורים לא פחות ממה שההורים נותנים להם. הורים נותנים לילדים חיים, אבל ילדים נותנים להורים משמעות לחיים. ילדים הופכים את ההורים לבוראים. בוראים אין בעצם לידתם, ואין בהגנה עליהם, ואין בפרנסה שלהם, ואין בזכות הזאת שיושבים בסעודת שבת. ואבא אומר לילד, וילד אומר לאבא, והולכים ביחד לבית כנסת. זה לא שהאבא מחנך את הילד, הרי לא פחות מזה הילד מחזיר לאבא. הילד מרומם את האבא מעבר לחיים הגשמיים היומיומיים, ונותן לאבא משמעות של מורה ושל רב ושל מקדם. הילד מקשר את האבא, אחורה, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, מחבר אותו בכל הדורות אחורה, עד משה רבינו. דור של מורים, של אבות שמעבירים את התורה מילד לאבא ומאבא לילד. אני שמעתי דבר כל כך יפה. יש עיירה, עיר, מה זה עיירה? עיר ענקית. ברוסיה, שנקראת קזן. זאת עיר שהציבור שם, הקהל הוא מוסלמי, והציבור שם הוא טטרי. זה איזשהו פלג, קבוצה מוסלמית. הקומוניזם, 70 שנה, עקר כל ריח של דת, גם את הדת המוסלמית, לא רק את הדת היהודית להבדיל. גם בנוצרים הם נלחמו, בכולם. הם רצו שוויון, אז לא הייתה דת באשרי. נו, חלפו 70 שנה של קומוניזם, הצעירים כבר לא מחוברים. 70 שנה של מלחמה, של השתקה, של דיכוי. אז גם היום שנגמר הקומוניזם, הצעירים לא מחוברים. אז הייתה אספה של כל ראשי הדת שם, בקזן, איך להחזיר את הצעירים, לעניין אותם חזרה בדת. והיות שראש העיר ומנהלי המחוז, הם ארגנו את האספה הזו, אז גם הרב היה צריך לבוא. למרות שכולם שם סביבו היו עם כל מיני תרבושים וכל מיני סוגים שונים של כובעים. אבל גם הרב יצחק גורליק, הרב של קזן, גם השליח מטעם חב"ד שם, אני מכיר אותו אישית, אברך יקר, ירי שמיים, עובד השם אמיתי, גם הוא הוכרח והוזמן ללכת לאספה הזו של כל ראשי הדתות להבדיל. הוא מספר שכל אחד מהם עמד ונתן לדעתו מה צריך לעשות. ואז קם הכומר. והוא הפתיע את הנוכחים, הדהים אותם. הוא התחיל לדבר, הוא אמר, אני מחלון הבית שלי, רואה כל שבת בבוקר, את הרב צועד עם הבן שלו לבית הכנסת. והם הולכים יחד, ומדברים, פעם הרב מדבר, פעם הילד מדבר, צועדים יחד. אולי הם גם כן עם המגבת על הכרוכה על הצוואר בדרך למקווה בשבת בבוקר. ואומר הקומר, אני כל שבת חושב על משהו שהוא פלאי, שהוא כבר לא קיים היום. אבא ובן שהולכים יחד. יחד. זה לא אבא שסוחב את הבן, ולא בן שסוחב את האבא. זה אבא ובן ששותפים לאותה משימה. הם הולכים יחד לבית הכנסת. אבא יודע יותר טוב לקרוא, מבין יותר טוב את התפילה, יודע יותר טוב את הכוונות שלה. הבן יודע פחות. אבל מבחינת המהות, מבחינת ההליכה, מבחינת המחויבות, זה אבא ובן שהולכים יחד. אומר הקומר, זה כבר דבר שלא קיים היום בעולם. היום זה או שהאבא סוחב את הילד, אבא הולך לבנק ואין לו בייביסיטר, אז הוא סוחב את הילד. או שהילד הולך, אני יודע, לאיזה משחק, ופוחד להיות שם לבד, אז הוא סוחב את אבא איתו. אבל שאבא ובן ילכו יחד עם אותה מחויבות, וילכו שניהם יחדיו, זה כבר לא קיים. אז אולי, אומר הקומר, מסתכל על הרב, אולי שהרב ילמד אותנו, איך יוצרים שיתוף פעולה, כזאת נאמנות, כזאת אחדות בין אבות לילדים, בין שני הדורות. אבל זה היסוד הראשון. זה לא רק הקלט העם, האנשים, הנשים והטף. אומרים פה להורים, אתם צריכים לבוא עם הטף יחד. למה? כמו שאמרת הגמרא, ליתן שכר למביאיהם. כשהטף באים, הם נותנים לכם את השכר. זה לא רק שאבא נותן לילדים, ילדים מחזירים לאבא באותה מידה. אני רוצה לספר על זה סיפור מופלא שקראתי לפני כמה וכמה שנים. מה הפירוש שאנחנו צריכים את הילדים? לא רק כדי לתת להם. למעשה הם נותנים לנו, אנחנו מקבלים מהם, לא פחות ממה שאנחנו נותנים להם. זאת צורת העבודת השם, זאת צורת ההתקדמות בחיים. משפחה, ביחד, כולם ביחד. גם בעידן כל כך משוגע וקרייריסטי וטכנולוגי. חייבים לשבת ביחד. חייבים לעצור הכל ולעשות קביעויות. שיושבת המשפחה ביחד. תספר על זה סיפור מופלא. לפני כמה וכמה שנים, זה כבר היה לפני כמה עשרות שנים, שני יהודים החליטו לנסוע יחד ליום כיפור. שני יהודים, אחד איש עסקים מאוד חשוב מברזיל, השני רופא לב מארצות הברית באיזה מקום, בקליפורניה, כמדומני. היו חברים, והחליטו להיפגש ביום כיפור, לעשות אולי איזשהו חופש סביב החגים, ולנסוע ביחד למקום אחר. רצו לנוח, כל אחד במקום בעיר שלו מאוד עסוק, ואנשים רודפים אחריו. אז החליטו לברוח למקום יותר שקט ויותר רגוע ביום כיפור. היו להם עקרים בקונטיקט, בארצות הברית. אז הם לקחו שם מלון ליד בית הכנסת האורתודוקסי, איפה שגרים החברים שלהם, והתכוונו להתפלל עם החברים בליל יום כיפור בכל נדרי. הם מגיעים לאותו מלון כמה שעות לפני החג, סעודה מפסקת, מתארגנים במהירות, ויוצאים עם האוטו לבית הכנסת האורתודוקסי לפי ההוראות שהם קיבלו. עוד מעט השמש תשקע, לפי הערכות שלהם זה היה נסיעה של 3-4 דקות. בפועל הם לא הכירו את העיר. סיפור שלפני כמה עשרות שנים, מודן ווייז, ואין GPS, ואין את כל המכוונים האלה, נוסעים לפי מפות או לפי אינטואיציה, וזה עוד דקה יום כיפור, וכל נדרי וחושך, והם בלחץ, הם לא יודעים מה לעשות, ואיפה הם להשאיר את הרכב, הם לא מפה. באחד הצמתים, ליד הרמזור, עמד בחור עם כיפה. שאלו אותו איפה בית הכנסת ההוא וההוא? הוא אמר להם, את בית הכנסת ההוא אני לא מכיר, אבל אני מכיר בשביל בית כנסת קטן, צנוע, אני אכוון אתכם לשם. והוא מראה להם איך לנסוע, הוא לא הולך איתם, הוא הולך למניין שלישי של צעירים, והוא מראה להם את בית הכנסת ההוא הצנוע. טוב, הם הגיעו לבית הכנסת הזה, הם לא מכירים אף אחד, לא כל כך נעים להם, אבל בכל אופן, יהודים לקחו מחזור, נעמדו בצד, והחזל מתחיל כל נדרי. פתאום נשמע הצרחה. מסוף בית הכנסת, יהודי שם יד על הלב ומתחיל צרחות. נו, לך תזמין עכשיו אמבולנס עד שיבוא. המזל הוא שאחד משניהם, משני האורחים, היה רופא לב, היה קרדיולוג. הוא קופץ אחורה, מיד מטפל בו, אחיין, שמע כל מה שצריך, מציל לו את החיים ממש. כידוע שבלב, כל שנייה היא קריטית. הציל לו את החיים. נו, אז כמובן שכבר כיבדו אותם, והיללו אותם, ושיבחו אותם, והם הפכו להיות המסמר של בית הכנסת. היה להם כל כך טוב, אז בשנה הבאה הם החליטו עוד פעם לבוא לקונטיקט, ליום כיפור, וללכת דווקא לבית הכנסת הזה, ולא לבית הכנסת שאליו הם היו אמורים ללכת. ללכת לבית הכנסת הזה שהם הגיעו אליו בהשגחה פרטית, ולא לבית הכנסת הגדול, איפה שהחברים שלהם מתפללים. אחרי מערב, כמובן, נפגשו שוב עם אותו זוג, וניגשים הבעל והאישה, והאישה אומר, מספרת להם דבר מדהים. אני לא הייתי רגועה, הייתי חייבת לדעת מי הבחור שהפנה אתכם לפה. מי הבחור שהיה שליח משמיים להוביל אתכם דווקא לבית הכנסת הזה, ולא לבית הכנסת הגדול שאליו כולם הולכים. התברר לי שזה היה הבן שלנו. הבחור שעצר אתכם ברמזור, זה הבן שלנו שהלך למניין שלישי. אבל באופן רוחני, באופן מיסטי, באופן של השגחה מלמעלה, הוא היה השליח, בלי שהוא ירגיש להציל את החיים של אבא שלו. אז זה הפשט הראשון, הקל את העם, האנשים, הנשים והטף, צריכים לדעת שלקודש ברוך הוא באים ביחד. לקודש ברוך הוא לא באים בחתיכות קטנות. באים, לא באים ביחידות. אנחנו באים כמשפחה, כחבילה. כל אחד נותן וכל אחד מקבל, ורק ככה אפשר באמת להתקדם ולעלות למעלה. זה הפשט הפשוט. אבל אני רוצה להעמיק בדברים יותר ולקשר את זה גם ליום הכיפורים. אנחנו בעוד 48 שעות, נהיה כבר בעיצומו של כל נדרי. אז אני רוצה לקשר את זה לנקודה מיוחדת מאוד, עוד יותר בעומק, מבחינה קבלית, מבחינה פנימית, מבחינה חסידית. למה אנחנו צריכים להיות ביחד? מה חסר לנו כשאנחנו לבד? כשגבר לומד לבד, כשאישה לומדת לבד, כשגבר ואישה חיים ביחד, חס שלום בלי ילדים, כשילדים נמצאים בלי ההורים, או שסתם יהודי יושב לבד בלי קהילה ובלי בית כנסת, מה חסר לו? לכאורה, כל אחד היום יכול להגיע לכל השיאים לבד. עם מחשב וטלפון, אפשר לעשות הכל לבד. אז מה אני צריך איתי חברים היום? הנקודה עצומה. האריזה על מקשה קושייה עצומה. שכל אחד בוודאי חשב עליה, גם אם לא ניסח אותה, בוודאי מפריעה לו עד קצה כל הכוחות. איך יהודים מקטרגים על עצמם ביום הדין? איך נעמוד בעוד 48 שעות, ונקה על החזה על חטא שחטאנו, ונאשים את עצמנו בהאשמות נוראות ואיומות שלא היו ולא נבראו? הרי אם היה ניגש אלינו אדם, וחס ושלום חס וחלילה, מאשים אותנו בעל חטא שחטאנו בגילוי עריות, ובוועידת זנות, ובחילול השם, ובנשך ובמרבית. מילים איומות ונוראות שכתובות שם, וכל אחד מאיתנו מכה, לא פעם אחת ולא פעמיים ולא חמש, 10 וידועים, 10 פעמים במהלך היום הגדול והקדוש, ממנחה עד נעילה, ממנחה של ערב יום הכיפורים, עד נעילה של מוצאי יום הכיפורים. 10 וידועים יהודי מכה על החזה, ומאשים על עצמו ביום הדין, דברים שלא היו ולא נבראו. חס ושלום, מישהו מאיתנו ירא ושלם, חטא בחצי מהדברים שכתובים שם? לא חטאנו. לא בגילוי עריות ולא בוועידת זנות, ולא בנשך ובמרבית. אז מה, אנחנו סתם מכים על החזה, סתם כתוב. עוד מקשה הרי, אנחנו יודעים הרי כמה חמור לא לפתוח פה לשטן. שאדם לא יבוא וייתן רעיונות למקטרגים שיעמדו לו ביום הדין. אז ביום הדין לעשות את זה? כשהשמיים פתוחים? ועומד מלאך גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא עם ספרים של דין? וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו? אז זה הזמן לבוא ולהאשים את עצמנו בדברים שלא היו ולא נבראו? עוד שאלה שואל אריזל. למה אומרים את הוידוי, אשמנו, בלשון רבים? מה זה לשון רבים? אשמנו. סליחה, מי זה אשמנו? בשם מי אתה מדבר? בשם האיחוד האירופי? בשם מי אתה מדבר? אשמנו. מה זה אשמנו? תפסיק להגיד אשמנו ותודה בפה מלא. אשמתי, בגדתי. מה זה אשמנו? מי עוד היה איתך במקום הפשע? אתם יודעים מי אומר אשמנו? כשאימא, כשילד מביא מכתב מהמורה, שהוא לא התנהג יפה היום. אז האימא אומרת לו, איך זה התחיל? מה קרה? היינו שם הרבה ילדים, היינו, צרת רבים, לסל חלק את האשמה בין כולם. אבל אדם בוגר לא מאשים אחרים, הוא לוקח אחריות. זה א' ב' של תשובה. הלא אמרתי לכם, אל תחטאו בילד, אומר ראובן לאחים. א' ב' של תשובה זה, הייתם צריכים לקחת אחריות על מה שאתם עושים. הייתם צריכים להבין מה היו המחירים של המעשים שלכם. אז מה פירוש? אשמנו, בגדנו, בשם מי? הליצנים אומרים, אשמנו. כולם אשמו, חוץ ממני. כולם אשמו, אני לא אני. הם אשמים. מה זה אשמנו? למה לא אשמתי? והאריזל עונה את שתי השאלות בתשובה אחת. יהודי מבקש בשביל כלל ישראל. כל יהודי מבקש גם בשביל החטאים של האחרים. למה? ופה אנחנו נכנסים לנקודה עמוקה ביותר. כי הזולת הוא אני. זה לא רק שאני זקוק לשני כדי שיעזור לי ויחכים אותי ויקדם אותי מעבר לעצמי, את מה שאני לא יודע בכוחות עצמי. כולנו אחד. כל נשמות ישראל הם למעשה מארג של איברים שכלולים מנשמה אחת, שמרכיבים נשמה אחת. הובא בספרי קבלה, כי נשמתו של האדם הראשון הייתה נשמה כללית. ומהנשמה הזו התפרקו 600 אלף נשמות פרטיות. זה לקח את הראש, וזה לקח את העין הימנית, וזה לקח את העין השמאלית, וזה לקח את היד הימנית, וזה לקח את היד השמאלית. וכל נשמה כזו מתוך 600 אלף, יצרה ריבוי רבבות של תת נשמות, שמשלימות את השליחות של אותה נשמה. כך שלמעשה כל נשמות ישראל, הם אורגניזם אחד, הם נפש אחת. ולכן כשנפש אחת בקצה העולם, חס ושלום, חוטאת באחד החטאים שמוזכרים בעל חטא שחטאנו, זה משפיע גם עליי. וכשאני חס וחלילה חוטא בעניין מסוים, זה משפיע על כל הגוף, זה משפיע על כל הנשמות. בדיוק כמו שאם יש חולשה בעין, זה יכול להשפיע על הרגל. אנחנו הרי יודעים שהגוף לא בנוי כיחידות, אלא כאיברים. וכל אחד מהאיברים משלים את רעהו, יש עצבים של העין שנמצאים ברגל, ועצבים של הרגל שנמצאים בראש. לפעמים נפגע מקום אחד בגוף, זה משפיע על כל הגוף, משפיע על הצד השני של הגוף. אפשר דרך כף הרגל לרפא בעיות בעיניים ובאוזניים ובראש, למה, מה הקשר? למה תלחץ בעיניים, לא ברגל? כי זה מאוד ברור. כי הגידים והעצבים לא נמצאים רק באותו מקום, אלא מסתובבים בכל איברי הגוף, מפוזרים בכל איברי הגוף. הרעיון העמוק של הביחד היהודי, שכולנו צריכים את כולנו, כולנו מורכבים מכולנו, למה להיות עם אחרים? משום שהאחר הוא גם אתה. לא רק שהוא יכול להועיל לך באופן ממשי, כשהוא ילמד אותך משהו שאתה לא יודע, אלא שברגע שאתה דואג לאדם אחר, וגורם שעוד יהודי יבוא לבית כנסת, ועוד יהודי יבוא וילמד, בסופו של דבר זה משפיע גם עליך. ראיתי פעם, אדריכן הדברים מגיעים, ראיתי פעם מכתב של הרבי מלובביץ', שהוא כותב ליהודי שעבר ניתוח ולא הצליח, וכנראה יותר מפעם אחת. והוא שואל מה הוא יכול לעשות. עונה לו הרבי תשובה מופלאה, ברוח דברי אריז על אלו. שידפיס ספר חסידות, ומהספר הזה יהודים אחרים יתחזקו, ובמילא ההשפעה שתהיה ליהודים אחרים, שהם יתחזקו מהספר הזה, בסופו של דבר תשפיע גם עליו. אם בזכות ההדפסה שלו, יהודים אחרים יתחזקו ברוחניות, יתחזקו בעבודת השם, זה מרים את כל הקומה של עם ישראל, ובוודאי את מי שחולל את זה, את מי שגרם את הפלא הזה. וכדי שהדברים לא יהיו תיאורטיים, אני רוצה לספר סיפור שקראתי מבעל המעשה, גם ראיתי את זה בווידאו, וגם קראתי שבעל המעשה מספר את זה בעצמו. יהודי מסוים בלונדון, שסיפר שאחרי המלחמה, אחרי השואה, היה לו חבר. הם היו שני חברים, שניהם בודדים, ששרדו את המלחמה, כל אחד עם הצרות שלו, ושם הם הכירו במחנות. ושניהם היו נצר אחרון, כל אחד ממשפחתו, מקהילתו, אנשים בודדים וגלמודים. והם הגיעו ללונדון והתחתנו. והחבר שלו, נדמה לי בתפשין כף ג', חלה מאוד. והרופאים הציעו לו אפשרות לעבור ניתוח מאוד קשה, שיש אפשרות שהוא יקום ממנו, יש אפשרות שהוא לא יקום ממנו. והוא לא ידע מה לעשות, אם לעבור את הניתוח או לא. והוא מספר שהם שלחו מכתבים ל-23 כתובות בכל העולם. גדולי ישראל, אדמו"רים, ראשי ישיבות, מהגדולים האמיתיים שהיו בעולם אחרי המלחמה, בארץ, באירופה, בארצות הברית, להתייעץ האם לעשות את הניתוח או לא. הם לא קיבלו מענות, כי בכל העולם כל אחד היה עסוק בצרות שלו, לבנות את הקהילה שלו, אבל כן הגיע מענה אחד. מניו יורק הגיע מכתב, מי שזוכר את הדואר אוויר, מכתב עם מעוינים אדומים כחולים, הגיע מכתב מהרבי מלובביץ' בניו יורק, והרבי כותב להם ככה, אני לא נמצא במקום, אני לא יכול לתת לכם תשובה אם לעשות את הניתוח או לא, אני לא מכיר את התיק הרפואי מקרוב, אבל אני יכול לתת לכם סגולה. הרבי הקודם, מורו וחמו, דיבר ללמוד את שיעורי החיטת, ללמוד כל יום את השיעור חומש היומי, כפי שהוא נחלק לשבעת ימי השבוע, שיעור תהילים החודשי, כפי שהתהילים נחלקים ל-30 ימי החודש, ושיעור התניה, כמו שספר התניה נחלק ל-365 יום, וכל יום לומדים קטע אחד. בחב"ד זה נקרא חיטת, שיעורים יומיים בחומש תהילים תניה. והרבי ממליץ שהחולה יקבל על עצמו תוספת בתורה, וזה ייתן לו תוספת בבריאות. מספר אותו יהודי, החבר, שהחולה כבר היה במצב מאוד קשה, בלי הכרה, והוא לא במצב שהוא יכול ללמוד בכלל. הוא אומר, שנינו לא היינו חסידי חב"ד. אבל בכל אופן, עשיתי בשביל החבר שלי טובה, הייתי החבר היחיד שלו בעולם. והתקשרתי לארצות הברית, באותם ימים, שיחה טרנס-אטלנטית, התקשרתי לארצות הברית, ודיברתי עם המזכיר של הרבי, ואמרתי שקיבלנו תשובה כזאת וכזאת, אבל החבר שעליו מדובר הוא בלי הכרה, והוא לא יכול ללמוד עכשיו. הוא נכנס לרבי ויצא, והרבי אמר שבן משפחה ילמד בשבילו. אז אני אמרתי שאין בני משפחה, יש לו ילד קטן מן 5, וכל השאר הוא שריד יחיד מהשואה. ואז המזכיר יוצא שוב ואומר תשובה שלא לא תאומן. הרבי אומר שחבר ילמד בשבילו. מספר היהודי הזה, אני קיבלתי על עצמי ללמוד בשבילו כל יום את שיעורי החיטת. לא הייתי חסיד חב"ד, לא אני הייתי החולה, אבל זאת ההוראה שקיבלתי, אז אני קיבלתי על עצמי כל יום ללמוד בשבילו את שיעורי החיטת. וזה יעמוד לרפואתו. ואחרי 6 שבועות הוא יצא מבית הרפואה, הם לא עשו את הניתוח, יצא מבית הרפואה בלי הניתוח ובלי שום דבר, וחי עוד 40 שנה אחר כך. והוא אומר, כבר 40 שנה אני לומד כל יום בשביל החבר שלי שכבר נהיה בריא והכל בסדר, אני לומד בשבילו את שיעורי החיטת. זה הפשט. טוב יחולה וזיגוד לומד חיטת ומועיל לו. למה צריכים להיות ביחד? כי באופן מיסטי כולנו משפיעים אחד על השני. כשאחד נהיה יותר טוב גם האחרים יותר טובים. כשאחד חס ושלום חוטא, זה משפיע על כל האחרים. במילא אומר האריז"ל, אנחנו אומרים, אשמנו בלשון רבים, כי למעשה, האשם של הזולת תורם גם לי. זה הפשט כל ישראל ערבים זה בזה. איך אני יכול לקדש בשביל אדם אחר? איך אני יכול לברך על השופר בשביל אדם אחר, אם אני כבר שמעתי שופר? או אני כבר קידשתי? אז כבר יצאתי ידי חובת המצווה. איך אני יכול לברך בשביל אדם אחר? לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הוא לא ציווה אותך, אתה כבר קיימת את המצווה. מה התשובה? כל ישראל ערבים זה בזה. כשהוא חייב, גם אני חייב. כשאני חייב, גם הוא חייב. במילא החובה שלו, כאילו מוטלת גם עליי, כאילו עדיין לא קיימתי את המצוונו. עוד מוטלת עליי המצווה. אז בשורה התחתונה, הקהל קודם כל נועד להזכיר, כמובן את מתן תורה בהר סיני. ואנחנו מבקשים שנזכה כבר בעוד 8 ימים, לביאת משיח, לתקע בשופר גדול לחירותנו. למלוך על העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כתה יצרתו. ונזכה לעמוד למרגלות הר הבית השנה, כל עם ישראל, ולחוות שוב את מתן תורה כיום שניתנה בו בסיני. אבל גם בדקה ברגע אחד שנותר עד ביאת המשיח, לזכור את המסר הנצחי הפשוט של הקל, להיות יותר ביחד. הרב דיבר על זה כל שנה, שהקל זה אומנם מצווה של לילה אחד, אבל למעשה זאת שנת הקל. כמו היובל, שזה רק מצווה של לילה אחד בתחילת השנה. אבל של תקיעה שופר אחת אחרי יום כיפור. אבל למעשה השנה כולה נקראת שנת היובל. אז ככה גם בהקל. זאת שנה שלמה שצריכים להקדיש אותה, כדי להיות ביחד. כדי להירא את השם ביחד. כל אבא וכל אמא יקבלו החלטה. השנה ללמוד עם הילדים. לא רק ללמוד עם עצמם, ללמוד עם הילדים. לחזק את סעודת שבת. השנה יותר ביחד, להשתדל להיות ערים בסעודת שבת, להיות סבלניים בסעודת שבת, לדאוג שכל ילד יאמר משהו, כל ילד יספר משהו. השנה צריכים להיות יותר בבית הכנסת, להקפיד יותר על התפילות, להקפיד יותר על שיעורי תורה, על לימוד בחברותה, על שיעורים בציבור, שיעורים בקבוצה. הקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו, ונזכה כבר לברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך, ובספר חיים ברכה ושלום, נזכר ונכתב כולנו, לשנה טובה ומבורכת, והעיקר לשנת גאולה תשפ"ג ראשי תיבות, תהיה שנת פריצת גאולה, פתיחת גאולה, פדות גדולה, שנזכה כבר לפדות כפשוטה. יישר כוח, שנה מבורכת בכל.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.